נושא של השיחה ערב השם שבחרתי לתת לה זה כל התורה על רגל אחת מקף אין דבר להיאחז בו. נראה איך שהוא התחבר. אני רוצה דווקא להתחיל מקטע מספר, ילדים ומבוגרים שאני נורא נורא אוהב, וקטע שאני נורא אוהב, יש פה לא מעט מכם ששמעו אותי מצטט אותו הרבה הרבה פעמים. זה מהנסיך הקטן. יש שם את הקטע, שם הרבה קטעים דגולים. יש שם את הקטע שהנסיך הקטן נוחת על הכוכבית של המלך. אני לא זוכר מה, יש לה הכוכבית הזה איזה שם במספר, איזשהו כוכב כזה קטנטן, שכל מה שיש עליו זה כיסא, כיסא מלכות שעליו יושב המלך, והגלימה שלו שיורדת משם ומכסה את כל הכוכב הזה בעצם. והנסיך הקטן מגיע לשם ואין לו כל כך איפה, הוא נעמד ועומד לו, נעמד על הגלימה, והמלך אומר לו, מה אתה על הגלימה שלי? אומר לו, כן, אבל אין פה כל כך איפה להיות חוץ מזה. ואז הנסיך הקטן אומר לו, תגיד לי, הוד מלכותו, אני לא רואה כאן אף אחד, על מי בדיוק אתה מולך? אז המלך אומר לו, מה זאת אומרת על מי אני מולך? אני מולך על כל השמיים והארץ והכוכבים, על כל היקום הזה אני מולך. הנסיך הקטן אומר לו, מה באמת? אז הוא אומר לו, כן, ועוד איך? אני המלך של כל היקומים האלה. ואז הנסיך הקטן, שמי מכם לא יודע, היה לו פטיש, הייתה לו שריטה, הייתה לו אהבה גדולה לשקיעות, אמר לו, מה, אתה מולך באמת על השמש והירח וכל הכוכבים? אתה יכול לצוות על המלך, יכול לצוות על השמש שתהיה שקיעה? אז המלך אומר לו, בטח, מה, אין בעיה. הוא מסתכל רגע בשעון, הוא אומר, שמש, אני מצווה עלייך לשקוע בדיוק עוד שעתיים ועשרים. אז הנסיך הקטן עשה, כמו שחלק מכם עשו עכשיו, מין, מה זאת אומרת? זו לא חוכמה מה שאתה עושה. אז המלך אמר לו, אז מה זה היה כן חוכמה? אם הייתי מצווה על השמש לשקוע בזמן שזה לא הטבע שלה לשקוע? מה שהופך אותי למלך של כל העולמות זה שמה שאני מצווה על נתיניי הוא את מה שטבעם, הוא את היותם כפי שהם. וכמו שאמרתי קודם, זה ספר ילדים, אבל הוא לא לגמרי, לפחות אני חושב, הוא לא רק ספר ילדים. באמת באיזשהו מקום, הרבה מהדברים שנאמרים שם, דומה שהילדים עוד יותר קל להם לדעת ולזכור. ולנו המבוגרים הם הרבה פעמים נראים ילדותיים או נאיביים. ובכל אופן, השאלה הזאת שהוא שואל אותו, כשהילד אומר לו, זה לא חוכמה, אז מה תהיה כן חוכמה? לצוות על השמש לשקוע בזמן שזה לא הטבע שלה לשקוע? וכשאנחנו חושבים על זה, מערערים בזה, מסתכלים, נותנים קצת זמן, נותנים את דעתנו, אנחנו יכולים לשים לב שחלק גדול מהזמן אנחנו עסוקים בלהתווכח עם החיים. בלהיות במין סוג של מסע ומתן, או חיכוך עם הדרך שבה הדברים הם באותו רגע. באיזשהו אופן, ההתרחשות הזאת של הריטריט והתרגול הם מרחב מצוין לראות בהמון המון נקודות קטנות את את המקום הזה, את הסוג של רצו ושוב שמתחולל אצלנו פה בתוך המדיטציה. זה הרבה מאוד בפנים, כי אנחנו לא מדברים, לא אומרים למישהו אחר מה יקרה עכשיו. יש גם כללים, יש לוח זמנים, יש את הזמן שאנחנו אמורים להיות כאן, או הזמן שאנחנו אמורים להיות במדיטציה בהליכה, ומאוד מאוד עם הבפנים ובתוך העולם הפנימי, חלק גדול מהרצוב השוב הוא סביב הוויכוח הזה עם הדרך שהדברים הם עכשיו. כרגע מיכל נגעה באחד ההיבטים שזה אולי בא לידי ביטוי, בתוך המקום של מזג האוויר, הטמפרטורה. בכלל זה דבר נורא נורא מעניין לראות כמה קטן הוא המנעד של מה שנקרא לו טמפרטורה נעימה. כמה זה הבדל של 3, 4, 5 מעלות, שאם מזג האוויר קצת מתחתיהם נתעטף בשל, או נלבש בגדים חמים, או נרצה שידליק אותם מזגן לחמם אותו. ואם זה קצת מעל זה, נתחיל להתפשט, לרצות שיפתחו חלון, שיפתחו את המזגן. והנקודה הזאת, מה שמיכל כאן בתוך כך ניסתה להעלות, ועם ההסכמה הזאת שלנו בתוך הריטריט, שבעצם בידיים של מיכל ואסף המנהלים, הכפתורים האלה שמתנים וקובעים כמה קר או חם יהיה בחדר וכמה רוח תנשוב על אלה שמתחת למזגנים וכולי, וכמה תנועה זה מעורר בנו בפנים, החל מזה שלא נעים לנו כי המזגן לא דולק עכשיו, או כן נעים לנו כי המזגן לא דולק עכשיו, וכמה זה נכנס אל תוך המקום של השיח הפנימי. מקום של הלוואי וזה היה אחרת, וביקורת על ההחלטה של המנהלים כן להדליק או לא להדליק, וכך זה היה, ובריטריט שעבר זה היה יותר טוב, ומגיע, למה, מה אני עושה פה בכלל? חם כל כך. איזה עוד דוגמאות יש לנו? אני רואה פה כמה עיניים מאוד מאוד מחייכות מתוך היום שלנו כאן, מתוך הישיבות אפילו. למשל, איך הפעמון הזה לא מעז לא להגיע עוד? איך זה יכול להיות שהוא עוד לא מצלצל? זה לא יכול להיות. הזמן הפסיק לעמוד, אין מצב. יכול להיות שלילה או ערן נרדמו שם? זה לא יכול להיות. נו, נו, נו כבר, שיגיע. ומנסים לפעמים אולי ממש יושבים, מתפללים בפנים, נו, טלפתיה, תשמע אותי, צלצל. והרבה מאוד פעמים זה חוזר אלינו, וחוסר סביעות רצון מעצמנו. על זה שחם לי או קר לי, או שבגוף יש המון של כאבים, או שחוסר סבלנות נוכח. משהו לא בסדר איתי שזה קורה. ואז המלך, שלא כמו במלך בנסיך הקטן, מנסה לרדות. לרדות אותי, נו! תהי שקטה, תהי סבלנית, מה יש לך? תמיד את לא יכולה לשבת בשקט, מה קורה? יורדים על עצמנו. או על הריטריט, או על התרגול. כן, בשם של, של השיחה נתתי את כל התורה על רגל אחת, שזה מגיע ממקום שכל כך אהבתי, נשאר איתי שנים, בטח רבים מאיתנו למדו את זה בבית ספר יסודי, בטושבה. כשאותו איש, אותו, לפי האגדה, הוא היה גר, שבא אל שמי ואמר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. הוא הראה לו את הדלת. ואז הוא פקד את הלל הזקן, שתי דמויות מיתיות מאוד סמליות, ואמר לו את אותו דבר, למדני את כל התורה על רגל אחת. והוא לא הגיב בחוצפן ועוף מפה, אלא ענה לו תשובה. ענה לו תשובה שמתייחסת בעצם אל הבסיס האתי שבכל, אולי בכל דרך רוחנית, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. ובתוך כך אני נזכר בלימוד הזה ובסיטואציה הזאת שאולי הייתה, אולי לא הייתה, תוך איזשהו מדרש בעולם הבודהיסטי, כשניגש גם כן איזה מישהו אל הבודה, לפי הסיפור הזה, אותו מישהו, נדמה לי שקוראים לו סאקה, הוא מלך האלים או שליט האלים, איזושהי דמות מיתולוגית, אבל בסופו של דבר מישהו שניגש אליו, ואמר לו איזשהו דבר דומה, אמר לו, תגיד, יש מצב, אתה בקיצור אומר לי, מה זה כל מה שאתה מלמד? והבודה, לא כשמי שמראה לו את הדרך, אלא כהלל, כן, כן עונה תשובה. ומה שהוא אומר לו, בשפה הפאלי, שפה הפאלי, כמו שאמרנו אתמול, זה שפה ההודית העתיקה שבה הוא עלו על הכתב הדברים שלימד אותו מורה היסטור, אותו מורה רוחני, סידרתה גוטמה. בשפה הפאלי זה נשמע משהו כמו סבא דמה נלם אבי ני ויסקאיה. משהו כזה. ומילולית המשמעות של זה, זה משהו כמו כל הדברים אינם יכולים לספק מקום לעצור בו, לנחות בו, לאחז בו. או אם תרצו תרגום פחות קלמזי, איך אומרים קלמזי בעברית? מרושל. אין דבר להיאחז בו. אין להיאחז בדבר. זאת אמירה שמאוד מאוד שווה להתעכב עליה. לנסות קודם כל לראות למה יכולה להיות הכוונה כאן באמירה שוואו, היא כנראה מאוד מאוד משמעותית. בודה הצביע עליה כעל משהו שבעצם מבטא את כל מה שהוא מלמד. הוא אומר בהמשך, אחרי שהוא אומר את המשפט הזה, הוא אומר, מי ששמע את זה, שמע את כל מה שיש לדהמה או לדהרמה, מילה שיש לה הרבה משמעויות, אם תרצו, החוכמה הבודיסטית. מי ששמע את זה, שמע את כל מה שיש לחוכמה הבודהיסטית להשמיע. מי שמתרגל את זה, מתרגל את כל מה שיש לתרגל. ומי שקוצר את הפירות של זה, קוצר את הפירות של התרגול הזה. אין דבר להיאחז בו. כאשר אנחנו נותנים את הדעת, ומעלים על הדעת כל דבר שאנחנו יכולים להעלות על הדעת. דברים שאנחנו קשורים אליהם. דברים שאנחנו חושבים שעשויים לספק לנו את מה שאנחנו באמת מחפשים כאן. משמעות, עושר, שלווה. לאן שלא נפנה את המבט שלנו, מה שלא נעלה על דעתנו, נגלה שישנם הרבה דברים שהם בהחלט דברים ראויים. לשאוף אליהם, לטפח אותם. דברים שאולי גם נראים באיזשהו מקום עם איזשהו אור מנצנץ שכזה. ובו בזמן כשאנחנו בוחנים וחוקרים ומסתכלים, לא מתוך משהו שמישהו אמר לנו, מתוך ניסיון החיים שלנו, אנחנו עשויים לגלות ששום דבר, אני אוהב כאן נורא את המילה באנגלית דווקא, למרות שאני נורא אוהב עברית, אבל doesn't deliver. כמו לא מספק את מה שנראה שהוא ייתן בתוכו. תחשבו על כל דבר. החל כמובן מסמארטפון חדש. היינו בקיץ האחרון מחוץ לישראל, נסענו המשפחה לתאילנד. בדרך חזרה היה לנו איזה טרנזיט של איזה 7 שעות בשדה התעופה בקטר. אז חלק מהזמן מה עשיתי שם? הסתובבתי בהיכלים הגדולים האלה של החנויות הענקיות. וראיתי שם פתאום את האייפון, לא אייפון, סמסונג 6 או 7, שהוא רק יצא, זה שיש לו המסך שלו, הוא גם בצד של הטלפון, לא ראיתם עוד? אתם מבזבזים את הזמן בריטריט, יש סמסונג 7 בשוק. רואה אותו, מסתכל על המסך ועל התמונה הבהירה והרוקדת, עולה בפנים התחושה, דבר כזה היה עושה לי טוב. ואני זוכר גם כשלפני 3 שנים, יש לי בדיוק אותו יום הולדת, לפני 3 שנים ליום הולדת קיבלתי טאבלט. אני חושב של לפחות שבוע, כל יום, גם זכרתי את זה בבוקר כשקמתי וחייכתי, וגם ישר כשחזרתי הביתה, הלכתי למגירה, פתחתי והסתכלתי בו, עשיתי בו עם העת. ואחר כך זה... אבל בינינו, על הדברים האלה, קל לנו להגיד, אוקיי, נכון, למרות שכשאנחנו בודקים את זה בדרך שאנחנו מתנהלים מול הדברים, וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים מתוך הניסיון להשיג אותם, זה לא תמיד כל כך פשוט, אבל קל לנו יותר להודות, כן, אני לא באמת, לפחות אינטלקטואלית, מאמינה שאייפון או אוטו חדש יכולים לעשות משהו משמעותי לחיים, לתת לי יותר נחת או עושר. עדיין שומעים אותי מאחורה? אבל זה הרבה הרבה יותר מורכב כאשר אנחנו מסתכלים על דברים שהם יותר משמעותיים של החיים. קריירה למשל. האם הקריירות שלנו הן משהו שמסוגל to deliver. ואני מדבר כאן עכשיו אל הכמיהות היותר עמוקות שלנו, אל המקום שקשור אל מה שבונה ועושה את עצם היותנו כאן. על תחושה של משמעות, של אהבה, של שמחה, אושר. בדיוק אתמול בישיבת צוות, לילה נזכרה במפגש שלנו בהודו לפני כמעט 20 שנה בריטריט. וממש לא מעט אחרי כן, בתקופה שהייתי, היינו כל אחד בדרכו שלו בהודו, הרבה תרגול רוחני וריטריטים. ממש לא מעט אחרי אותו זמן שנפגשנו, יצר איתי קשר חבר שלי מכאן, מישראל, וסיפר לי שאחרי הרבה שנים הוא עזב את העבודה. אמר לי באותה שיחה, אני פתאום הרגשתי שזה לא מעניין אותי יותר. וזה די הדהים אותי. הרגשתי שאת כל מה שחשבתי שהעיסוק הזה והעשייה הזאת יכולים לתת לי, זה לא נותן לי, ולא יכולתי אלא להפסיק. והוא נכנס באותה סיטואציה למין מקום כזה עם הרבה שאלות שגם הרגישו די מאיימות ונוגסות. ואז באותה שיחה אמרתי לו, תגיד, למה שלא תבוא לפה? והוא פתאום באיזה מין רגע של זה אמר, אתה יודע מה, וואלה, אני לא עובד עכשיו ולא זה, אני בא. ואז היה קטע קצת מאתגר מבחינת הזוגיות והשותפה לחיים. אבל נתנה את כל התמיכה, והוא נסע, והוא בא להודו. והיינו גם איזשהו זמן ביחד, עשינו ריטריט או שניים ביחד. ואז, בתוך המקום הזה, הוא באיזושהי שיחה עם אשתו, עלה כל המקום, וגם היא הגיעה. ואז איזושהי תקופה הם הסתובבו באוטו ביחד. ורגע לפני שהם חזרו לארץ, הוא דיבר איתי על המקום הזה של איך זה המקום שהרגיש כל כך משברי, והדבר כל כך משמעותי בחיים ש... כל כך תפס אצלו מקום, הקריירה, עזב אותו, מתוכו צמח לאיזשהו משהו שהוא הרגיש חדש וכל כך משמעותי, שפתח לו דברים, ופתח לו דברים אחרים בזוגיות. ואז אחרי זה, קצת אחרי שהם חזרו לארץ, ואפרופו הדברים האלה להיאחז בהם, אותה זוגיות פתאום התפוגגה לה, אחרי כמעט 30 שנה. עוד סוג של דבר, מערכות יחסים. ואין בדברים האלה חלילה, ונורא חשוב לשמוע את זה, להמעיט בערך של עבודה, קריירה, לימודים ומערכת יחסים. אבל בו בזמן לראות נכוחה, זה שאין כאן דבר להיאחז בו. בריאות, בריאות גופנית. בדיוק אתמול בלילה, ראיתם, אמרתי לכם, יש את הפריבילגיה, ואני כן מסתובב עם הסמארטפון, לא הייתי קורא לזה פריבילגיה, אבל כן קיביתי את המצב טיסה, והסתכלתי בו, וראיתי שהגיע אליי הודעה מאישה, ידידה, שהיא אשתו, הייתה אשתו, של ראש המועצה המנוח אצלנו, יהודה שביט, איש יקר שתרם להרבה דברים. אני יצא לי להכיר אותו סביב בית ספר האלטרנטיבי שהקמנו ביישוב. ולפני 3 שנים, בוקר אחד בשבת, הוא אמר לה, אני מרגיש לא טוב. ושעתיים אחרי זה, הוא כבר לא היה בחיים. זה לא משהו שקורה רק בחיים של מישהו אחר. כמו שכולנו, כולנו יודעים. יש סיפור יפהפה עם הבודה, עם אישה שמגיעה אליו, ובזרועות שלה נמצא הגופה של התינוק שלו. זאת אומרת, אני הלכתי לכל המורים הרוחניים שישנם באזור, ואף אחד לא יכול לעזור לי. אני שמעתי שאתה המורה הגדול מכולם, אני בטוחה שאתה תוכל לעזור לי עם זה. הוא אומר לה, כן, כן, אני אוכל לעזור לך. מה שאני מבקש ממך קודם כל כדי שאני אוכל לעזור לך, זה שתגשי לעיירה הסמוכה ותביאי לי בבקשה מבית, אני מבקש שתביאי מבית אחד 3 זרעי אורז, 3 גרגרי אורז. והיא אומרת לו, אוקיי. הדבר היחיד שאני מבקש שתוודאי זה שהבית הזה שאת מביאה ממנו, 3 גרגרי אורז, זה בית שמעולם לא ידע שחול. שאף אחד בו או אף אחד שקשור למי שחי בו, מעולם לא הלך לעולמו. היא אומרת לו, בטח, בטח, אני הולכת לעשות את זה. והיא רצה לעיירה ודופקת על איזושהי דלת ופותחים לה, והיא אומרת, הבודה הגדול, הבודה המושלם, הולך לעשות לי נס. הולך להחזיר לחיים את התינוק שלי שמת. אני רק צריכה שיתנו לי 3 גרגרי אורז. לא למה, בטח, 3 גרגרי אורז בשביל דבר כזה, בטח שניתן לך. אומרת, אבל רגע, ורק דבר אחד, אני צריכה לוודא שאף אחד בבית הזה לא ידע שחול. אולי, לא סליחה, מצטערים, אבל סבא, סבתא. ככה היא עוברת מדלת לדלת, מדלת לדלת. בחצי העיר בערך היא מפסיקה. והיא חוזרת על הבודה, והיא אומרת לו, אני הבנתי, אתה חוללת את הנס, אני הבנתי. ובו בזמן, הנטייה לייחז, הנטייה לתפוס דברים, היא תבועה כל כך כל כך עמוק. היא כל כך כל כך טבעית, שמאוד מאוד חשוב לא להבין את הדברים, כאילו יש כאן איזושהי בעיה. כאילו יש כאן איזשהו משהו שאני עושה לא בסדר. שאני אחראי, שאני אשמה על כך ש שוב ושוב ושוב התנועה הזאת של הלפיתה, של ההיאחזות, של התפיסה, כמו מאליה מתרחשת. אולי מעניין רגע להתעכב על על המילה הזאת בעצמה. קראתי לפני כמה שנים ספר שנורא נורא עניין אותי, גם ברעיונות המאוד מחוץ לקופסה שכתובים בו, וגם הדרך שהם מבוטאים. קוראים לו, אם אני זוכר נכון, גלגולי לשון. זה של בלשן בשם גיא דויצ'ר. זה ספר שעוסק בשפה. ואחד כמה פרקים מרתקים שם עוסקים בכל העולם של מטאפורות ודימויים. אנחנו נוהגים לחשוב על מטאפורות ודימויים כעל משהו ששייך לספרות או לשירה, אבל בעצם הטענה שהוא מנסה להביא שם ומדגים אותה בצורה מאוד חד משמעית היא שבעצם השפה שלנו בנויה מהמון המון המון דימויים שהם כבר מזמן לא דימויים או מטאפורות ספרותיים דווקא, אבל זה הדרך שבה אנחנו משתמשים בהם. למשל, זה הכל בראש שלך. אפילו שאולי היום חלק גם סביב העיסוק במדעי המוח גם מאוד תופסים את זה כאילו זה באמת מתרחש פה בתוך הראש, וכאן כל הדברים הלא פיזיים כמו דברים מנטליים, מחשבות, רגשות, שיפוטים מתרחשים כאן. או כמו יד ימיני, או כמו לא בא לי עכשיו איזשהו משהו, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון, נכון? התנועה הזאת בעצם מהפיזי, מהמקום של מילה שיש לה שימוש בעולם הפיזי, אל העולם של אנלוגיות, של מטאפורות, של דימויים. ובתוך כך, כאשר אנחנו מדברים על לתפוס משהו, לאחוז, כדי לאחוז משהו, צריך, אנחנו אומרים בשפה בוטה, שיהיה מה לתפוס. צריך שהמשהו הזה יהיה איזשהו דבר מה. מוצק, ממשי. כי אחרת מה קורה? אנחנו תופסים מים. או תופסים אוויר. מה קורה כשאנחנו תופסים, אנחנו לא נתפס כלום. אנחנו צריכים שיהיה, צריך שיהיה משהו, דבר מה, לתפוס אותו, וצריך איזשהו דבר מה שיתפוס, שיאחוז. אין דבר לאחז בו. באמירה הזאת, הבודה בעצם מציע לנו לבחון את אני אומר עכשיו מילה מאוד מסורבלת, את הדבריות של הדברים. השפה, הדיבור, יוצרים דברים. המחשבה שלנו יוצרת את התחושה האינטואיטיבית כאילו ישנן כאן דברים שקיימים כשלעצמם. אני יושב כאן וקיים כשלעצמי. בנפרד, בשונה, בלי תלות, באוויר הזה שנכנס מבחינת השפה, וכאילו נכנס אליי או יוצא ממני. או המילים הם דבר אחר ש... איפה בדיוק מפריד אותם, ההפרדה מהם או ממני, או אתם. השפה, הדיבור מדברת בדברים, הקונספטים, חשיבה. והתחושה האינטואיטיבית הזאת, שככה זה, שההתרחשות הזאת, שאפשר, יכולה להיות ריטריט, יכולה להיות ישיבה, יכול להיות ערן. ההתרחשות הזאת, שכאשר אנחנו מסתכלים עליה, אנחנו רואים התרחשות, פעימה שבלתי פוסקת, נשימה. אנחנו כבר כמעט 24 שעות כאן, בשקט, עוסקים הרבה במדיטציה, שוב ושוב נזכרים להיאסף, להניח את תשומת ליבנו בנשימה. איפה היא הנשימה הזאת? איפה הדבר הזה? אנחנו מבינים למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים נשימה. קודם כל כרעיון מההתחלה כשאנחנו זורקים את זה, ולאט לאט כאשר אנחנו עוסקים בזה בתוך המדיטציה, זה לא שאנחנו חושבים על מה יהיה בצ'מפיונס ליג השנה, כשאנחנו מתכוונים להיות עם הנשימה. כלומר, אם זה קורה, אנחנו רואים את זה כהסחת דעת. יש לנו הבנה למה אני מתכוון כשאני מכוון אל הנשימה, אבל האם יש כאן איזשהו דבר מה שאני יכול לתפוס אותו, לאחוז אותו, שהוא קיים כשלעצמו, בלי תלות בבטן שנעה, או בתחושות שכאן, או בראייה הזאת שיש גוף שנושם, או בצלילים שעולים מהנשימה. המון פנים של התרחשות אחת ופועמת. אין דבר להיאחז בו, מזמין אותנו לחקור את זה. לראות את חוסר הדבריות של הדברים. מתחת לאיך שהם נראים, וברמה מסוימת, ככה אנחנו רואים, תופסים את הדברים, מתקשרים, וזה מאוד שימושי, מאוד יעיל. אבל בו בזמן, כאשר הראייה הזאת, וזה המצב המושרש, כאשר הראייה הזאת כמו רודה בדרך שבה אנחנו מבינים את איך שההתרחשות הזאת מתרחשת, את איך שהדברים הם, באופן בלתי ניתן לעצירה, אני המוצק הזה שאני מרגיש את עצמי שנמצא איפשהו פה אולי כאן מאחורי העיניים האלה, שכמו רואות את הדברים האחרים שם, תופס, נאחז בדברים האחרים שנראה שקיימים כשלעצמם. המקום של אין להיאחז בדבר הוא לא איזשהו צו מוסרני. אני לא בסדר כי אני נאחז בדברים, אני צריך להתאמץ ולהפסיק להיאחז. אין להיאחז בדבר, אין דבר להיאחז בו, הוא הזמנה בעצם לראות כמה עמוק זה. עוד עמוק יותר מזה שגם מערכת היחסים, או הבריאות, או הקריירה, או מה שלא נרצה לעלות על הדעת, הוא נתון, גם רעיונית כשאנחנו חושבים על זה, לתוך העולם הזה של השינוי. כל דבר שנולד ימות, כל דבר שמתחיל להסתיים. וזה נכון, ופועם בתוך הרגע הזה. באיזשהו אופן אפשר לומר שמה שחוכמת הבודה מכוונת אליו, להשתמש בעוד משפט שהוא אמר, זה לחופש באמצעות אי-היאחזות. החופש שבאי-היאחזות. הראייה הזאת, החקירה, עוד ועוד הצצות אל חוסר הדבריות של מה שנראה כדברים. מתוכה כבר באה תמונה אי היחזות. היחזות תומנת בחובה חוסר נחת, סבל, כי אין דבר להיחז בו. הראייה של אי הדבריות של הדברים, של הריקות שלהם, משחררת. בואו נסיים ברגע של דממה משותפת. ניתן לכל היצורים ידעו את אי הדבריות שבדברים. ניתן וכל היצורים ידעו את החופש שבאי היחזות. מי ייתן וכל היצורים ידעו חופש שלם של תודעה ולב.